ספר דניאל. הסוף. כתבתו של אלכס ודוקול, ניו יורק טיימס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. בבוקר של חודש אפריל, בתחנת רכבת תחתית בברוקלין, בעוד הנוסעים מחכים לבואו של קו G, נמצא על הרציף גבר בן 44, חסר הכרה, מחמת מנת יתר של סמים. דניאל אוסטר שמו. הוא הובהה לבית החולים של ברוקלין ושם מת כעבור 6 ימים שבהם היה מונשם. אוסטר, די-ג'יי וצלם, שנאבק זמן רב עם נגע התמכרויות, היה בנם של הסופרים פול אוסטר ולידיה דייביס, ובנה החורג של הסופרת והמסעית סירי הוסווד, ייחוס שהפך אותו לבן האצולה הספרותית של ניו יורק. 11 ימים לפני מותו, הוא הואשם במותה של ביתו רובי, בת 10 חודשים. רובי מתה ב-1 בנובמבר 2021, כשהייתה בחזקתו. אשתו של אוסטר, זוזן סמית, מעצבת גרפית בת 26, אמרה למשטרה שהתינוקת הייתה ערה ובריאה כשיצאה באותו יום מדירתם ברחוב ברגן בברוקלין. בהודעה למשטרה אמר אוסטר שהוא הזריק לעצמו הירואין, ואז נרדם ליד ביתו. כשהתעורר הוא ראה שרובי כחולה, אינה מגיבה ובלי סימני חיים, כפי שתועד בדוח המשטרה. בניסיון לאחיותה הוא נתן לה נרקן, תרופה לטיפול במנת יתר של אופיאטים, ואז צלצל לשירותי ההצלה להזיק עזרה. בבית החולים הסמוך, ניו יורק פרסביטריאן ברוקלין מתודיסט, נקבע מותה של רובי. סיבת המוות? הרעלה חריפה של הרואין ופנטניל. המשטרה לא פירטה איך התינוקת בלעה את הסמים. כעבור כמה חודשים, באמצע חודש אפריל, הרופא המשטרתי הכריז על מותה של רובי כרצח. אוסטר נעצר והוגש נגדו כתב אישום בגין הריגה, רצח מתוך רשלנות פלילית וסיכון רווחתו של ילד. בסרטון של הדיילי מייל, אוסטר נראה מובל אזוק על רקע קריאות של כתב, דניאל, הרגת את התינוקת? הרגת את התינוקת, דניאל? ב-20 באפריל, שעות מעטות אחרי ששוחרר בערבות מכלא רייקרס, הוא נמצא מוטל על הארץ בתחנת הרכבת התחתית, קלינטון היל. בינתיים משפחתו ממלא פי המים, בעוד צלמים של צהובונים עורבים מחוץ לבית אוסטר, הוסטווט, בפארק סלופ. פול אוסטר, בן ה-75, והוסטווט, בת ה-67, דחו בקשות להתראיין לכתבה זו. גם דייביס, בת ה-75, שחיה בנפת דנסלר במדינת ניו יורק, סרבה להשיב לפנייה טלפונית. את זוזן סמית לא ניתן היה להשיג. זו אינה הפעם הראשונה שבני המשפחה ניצבים לפני שאלות לא נעימות בנוגע לדניאל אוסטר, שגילם תפקידים בשני סיפורים ניו יורקים מפורסמים. אחד היה פרשייה פלילית שהתמקדה ברצח הידוע ביותר לשמצה בניו יורק בשנות ה-90, השני היה ספרותי, והתפתח לאיתו בספרים שנכתבו בידי אביו ואמו החורגת, אשר גוללו את מאבקיו על הדף. כנער, לקח דניאל אוסטר חלק פעיל בסצנת הקלאב קידס, שפרחה במועדונים פופולריים במנהטן, כמו ליימלייט וטאנל. הוא שהה בדירה בשכונת הלס קיצ'ן ב-1996, בשעה שסוחר הסמים אנדרה מלנדז נרצח על ידי יחצן המסיבות מייקל אליג ושותפו לדירה רוברט ריגס. בשעתו דווח שאוסטר, אז בן 18, היה מעולף לחלוטין בשעת הרצח, אבל עד היום לא ידוע מה היו מעשיו בדירה, ופרשיית הרצח רדפה אותו עד יום מותו. הקשר שלו לפשע נשכח עם הזמן, אבל מעצרו ומותו הציפו מחדש את השמועה שהמשטרה טיפלה בו אז בכפפות של משי, בגלל ייחוסו. הוא היה חריג בקרב הקלאב קידס, קבוצת צעירים ממרכז מנהטן שיצרו עולם לילי מחתרתי בליימלייט, מועדון שנפתח בכנסייה בשכונת צ'לסי. הם בילו במסיבות בלבוש נוצץ ובנעלי פלטפורמה, ונשאו איתם קופסאות אוכל גדושות באקסטזי. הוא נחשב לבן העובד של שכונת בתי האבן הגדולים, שבה גדל בברוקלין, למד בבית ספר פרטי והתחנך במיליה ספרותי. פול אוסטר, שעם חבריו נמנו הסופרים סלמן רושדי ודון דלילו, היה אז בשיא תהילתו כסופר. בסרט אישון, 1995, שהתבסס על ספר ותסריט של אוסטר, קיבל הבן תפקיד קטנטן של גנב וחלק סצנה עם הרווי קייטל. את הלילות בילה דניאל אוסטר ברייבים בליימלייט, תחת רקדניות שרקדו בכלובים. לעתים קרובות נסע עם עותק בכריכה רכה של הספר אמריקן פסיכו, של ברט איסטון אליס. עד מהרה הצטרף לחבורתו של מייקל אליג, אחד הדמויות המרכזיות בסצנה. אליג, יליד אינדיאנה, שנחשב למלך הליימלייט, יזם מסיבות פרועות במסעיות ובתחנות רכבת תחתית. בני העשרה נהרו לחגוג באוטופיה הכאוטית שיצר. דניאל היה ילד פרוע, אומר ג'יימס אנד ג'יימס, קלאבקיד לשעבר, שהוציא ב-1999 את הממואר מרחץ דמים בדיסקו, אגדה פנטסטית אבל אמיתית של רצח בקלאבלנד. הוא ומייקל הכירו ברייב. אני זוכרת מייקל מגיע אליי בריצה ואומר, פגשתי עכשיו את אהבת חיי. אחריו גרר איזה ילד. מאותו רגע לא נפרדו. הם הפכו לזוג מהגיהנום. כולנו ידענו מי זה דניאל, הוא ממשיך. נהגנו לומר בצחוק שלפול אוסטר נולד ילד מתוך סרט האימה, אות משמיים. הכל השתנה אחרי שקריסטל מת' וקטמין החליפו את האקסטזי כסם המרכזי של הסצנה. אליג התמכר לאירועין. ב-17 במרס 1996 מצא דניאל את עצמו בדירתו של אליג בהלס קיצ'ן. קיימות כמה גרסאות להשתלשלות האירועים בהמשך, אבל זו הגרסה המקובלת. בעקבות השימוש הכבד בסמים, צבר אליג חוב גדול אצל מלנדז. קלאבקיד, שנודע בשם אינג'ל, משום שנהג להסתובב כשלגבו מוצמד זוג כנפיים עצומות. מלנדז הגיע לדירה לגבות את החוב, ובין השניים התפתחה תגרה. ריגז הצטרף ורוצץ את גולגלתו של מלנדז בפטיש. לאחר מכן חנק אליג את מלנדז, מזג לגרונו חומר לפתיחת סתימות, ואטם את פיו בסרט דביק. הגופה, שהונחה על קרח באמבטיה, הלכה והרכיבה, בשעה שאליג המשיך לחגוג עם חבריו. מקץ כמה ימים אליג ביטר את הגופה, שעה שהוא מסומם לחלוטין. ריגז ריסס את הגופה בבוסם איטרניטי של קלווין קליין, והשניים השליחו אותה לתוך נהר ההדסון. דווח כי נתנו לאוסטר, שהשתמש בדירה לצריכת סמים, $3,000 מכספו של מלנדז בתמורה לשתיקתו. כשהשמועות על אלמותו של מלנדז החלו להתפשט, כתב מייקל מסטו, בעל טור לחיי לילה בוויליג' וויס, ידיעה על התקרית המאשימה את אליג ברצח, מבלי לנקוב בשמות המעורבים. בהמשך נסחפה לחוף סטטן איילנד גופה מושחתת. אליג וריגז נעצרו באותו חורף. אליג הורשע על פי הודעתו בהריגה בדרגה ראשונה ונשפט ל-17 שנות מאסר. ריגז ריצה 13 שנות מאסר. אוסטר הודה בהחזקת רכוש גנוב אחרי שהובטח לו עונש של 5 שנות מאסר על תנאי, והוא לא העיד במשפט. בעקבות הרצח נקטה משטרת ניו יורק צעדים נגד צריכת הסמים במועדונים. החקירה הפדרלית שנערכה התמקדה בבעלי הליימלייט. אל המועדונים פיטר גטיין, ובכך נסתם הגולה על הלידן בחיי הלילה של ניו יורק. בסרט פארטי מאנסטר משנת 2003, שבו גילה מקולי קלקין את אליג, שמו אפילו לא הוזכר. אחרי מותו של דניאל החלו שוב לדבר על הפרשייה הנשכחת ההיא, מספר מסטו. במשך השנים הושמעו תיאוריות לא מעטות בנוגע לסיבה שלא הוגש נגדו כתב אישום. אם ידע דברים, מדוע לא סיפר? למה נעלם ולא חויב להעיד? תהיתי על כך במשך השנים לא פעם, זו הייתה חידה לא פתורה. בספרו קלאבלנד, העלייה הפנטסטית והנפילה הרצחנית של תרבות המועדונים, 2003, מעלה העיתונאי פרנק אבן, השערה שהתובע המחוזי רב העוצמה רוברטו מורגנטאו, שמת בשנת 2019 בגיל 99, לא האשים את אוסטר בסעיפים חמורים יותר, משום שעדיף ללכוד את גטיין, ובגלל הידידות ששררה בינו לבין אביו של דניאל. אחרי הרצח, כתב אבן, הבריח אוסטר את בנו מניו יורק למקום סודי. לאחר מכן התקשר לידיד של המשפחה, שהיה במקרה התובע המחוזי של מנהטן, רוברט מורגנטאו. מורגנטאו, כך אמר, טיפל בידוענים בכפפות של משי. ב-2014, זמן קצר אחרי ששוחרר מהכלא, סיפק אליג פרטים חדשים על הרצח לניו יורק פוסט. אני ודניאל אוסטר וריגז התנפלנו על אינג'ל, סיפר בריאיון. אני לחצתי לו על הפנים כדי למנוע ממנו לקום. כנראה עשיתי את זה יותר מדי זמן, או שהייתי חזק משהערכתי, או שאולי זה היה השילוב של 3 אנשים שישבו עליו ומנעו ממנו לנשום. בכל מקרה, בשלב הזה הוא הפסיק להתפתל. אליג, שהיה אז בן 50 כמעט, ניסה לשחזר את תהילת העבר שלו כדמות מפתח בחיי הלילה. אבל סיפור הרצח רדף אחריו בכל צעד שעשה בעיר, שהשתנתה בינתיים מהקצה עד לקצה. בחג המולד 2020 מת ממנת יתר של סמים. ריגס פיתח קריירה אקדמית אחרי שחרורו מהכלא ב-2010 ונמנע ממגע עם התקשורת. הסיפור השני בסדרת סיפורי ניו יורק שדניאל אוסטר נקשר אליו החל להיכתב זמן קצר אחרי שנולד בשנת 1977. במשך שנים שימש כמנוע יצירתי של אביו שכתב על דמותו בכמה ספרים עד שבסופו של דבר זו נעלמה מכתביו. אחרי רצח מלנדס פרסמה אמו החורגת של דניאל, סירי הוסטווט, רומן שעוסק בסיפורו של נער מכור לסמים, שנקלע לפרשיית רצח דומה מאוד לפרשה שהראה במציאות. דייביס, אמו של דניאל, התעמקה בכתיבתה כמעט בכל היבטי החיים ובהמהורות, באינספור סיפורים קצרים ומאמרים, אבל נמנעה מלכלול דמות שדומה לבנה ביצירותיה. דמותו של דניאל הופיע בספרות בראשונה בשנת 1982, כילד בממואר המצאת הבדידות שכתב אביו. הספר עוסק ביחסיו המתוחים של דניאל אוסטר עם אביו. אוסטר הצעיר משמש בסיפור כאמצעי פרוסטי למסע גילוי עצמי של אביו הסופר. הספר בישר את הופעתו של פול אוסטר ככל פוסט-מודרני נועז בספרות האמריקאית, ונושא האב הנעדר והבן שטר אחריו יופיע בהמשך שוב ושוב ביצירתו של הסופר. פול אוסטר כתב את הממואר בתקופה קודרת בחייו. הוא ודייביס, שהכירו כסטודנטים באוניברסיטאות קולומביה וברנארד, לפני שהפכו למתרגמים ועברו יחד לדרום צרפת, נפרדו אחרי 4 שנות נישואים, זמן קצר אחרי מות אביו של פול אוסטר. אוסטר ודייביס גידלו את בנם לסירוגין. הסופר התבודד במשרד זעיר ברחוב ווריק והקדיש עצמו לכתיבה. פרסומו הגדול של אוסטר הגיע עם פרסום הטרילוגיה ניו יורקית ב-1987. אחת מ3 הנובלות, עיר של זכוכית, מספרת על סופר ששמו פול אוסטר, שנשוי לאישה ששמה סירי, ויש לו בן עדין בשם דניאל. דמותו של הבן שונה לחלוטין בספר ליל האוב, 2003, שגיבורו הוא סופר מוערך בשם טרוס, אנגרמה של אוסטר, תושב ברוקלין שבנו ג'ייקוב, הוא גבר אלים ומכור לסמים. טרוס מנשל את בנו מהירושה. קרוב לעשור אחר כך, בממואר יומן חורף 2012, המתאר את התפרקות נישואיו, לא מזכיר אוסטר את בנו כמעט בכלל. אוסטר הכיר את הוסטווט בערב הקראת שירה שנים ספורות אחרי שנפרד מדייביס. הם התחתנו בתחילת שנות ה-80 והשתקעו בשכונת פארק סלופ שבברוקלין. דייביס עברה לגור בשכונה כדי להקל על דניאל לעבור מבית לבית. בעשור שלאחר מכן הפכו אוסטר והוסטווט למובילי הסצנה הספרותית בברוקלין. בעיתונות תואר לא אחת ביתה החמים של המשפחה הספרותית. בכתבה דיוקן שהתפרסמה בניו יורק טיימס בשנת 1995, מראה אוסטר בהתלהבות גלויה שקיבל מבנו ששהה באותה עת במיין במסע של תנועת חינוך לטבע. שנה לאחר מכן כבר עלה לרגל למועדון הליימלייט. בשנת 2003 יצא לאור ספרה המוערך של הוסטווט, אשר אהבתי. בשעתו נמתחה ביקורת על האופן שבו העלילה מבוססת על חיי המשפחה. החצי השני של הספר מתמקד בילד ששמו מרק, שגדל ומתמכר לסמים, טיפוס ארמומי שמבלה את לילותיו במועדונים. מרק מתאמר באביו ביל ומפחיד את אמו החורגת, ויולט. הוא גם יוצר קשר אינטימי עם דמות מחיי הלילה שנעצרת בגין רצח סוחר סמים ששמו רפאל הרננדס. העיתונאי ג'ון הייגן ניתח בניו יורק אובזרבר את החפיפה בין עובדות לפיקציה בספר. באתר סלייט הגנה המבקרת קייטי רויפי על הוסטווט ומתחה ביקורת על הכתבה באובזרבר. היא אמרה שזו כתבה זדונית, משום שמשתמע ממנה שיש משהו לא טבעי באופן שבו הוסטווט חושפת את המשפחה לעיני ציבור הקוראים. אחרי ירושיה מאוסטר נישאה דייביס לצייר האבסטרקט אלן קוט. היא החילה ללמד בברד קולג' ותרגמה ספרים של פרוסט ושל פלובר. את תצלום הדיוקן המופיע על כריכת ספרה סוף הסיפור, 1995, צילם דניאל, אז בן 17. יצירתה זכתה להערכה מחודשת עם פרסום אוסף הסיפורים של לידיה דייביס בשנת 2009. כעבור 5 שנים פרסמה אוסף סיפורים נוסף, לא יכולה ולא רוצה, שאותו הקדישה בין היתר לבנה. בשנת 1998, זמן קצר אחרי תחילת תקופת המבחן שלו, צפה דניאל אוסטר בהקרנה של מפלצת מסיבות, סרט שוקומנטרי, סרט דוקומנטרי על אליג ועל רצח מלנדס. הקלאבקיד שהגיעו לצפות בסרט הופתעו מנוכחותו של אוסטר בהקרנה. לכתב ניו יורק פוסט שפנה אליו אחרי ההקרנה, אמר שהוא עוזב ושאי אפשר יהיה להשיג אותו כל הקיץ. לאחר מכן נעלם מעיני הציבור. בשנות ה-20 לחייו למד צילום באוניברסיטת ניו יורק, תוך שהוא מנסה להתמודד עם התמכרותו לסמים. בצילומיו התמקד בסצנות רחוב אפלוליות בניו יורק. אחרי לימודיו החל לעבוד בחנות תקליטים באיסט ויליג' במנהטן, והופיע במועדונים כדי-ג'יי המתמחה במוזיקת האוס. הוא פרסם תמונות רחוב שלו בשבועון האלטרנטיבי ניו יורק פרס. תמונה שצילם בשחור לבן, איתרה כריכת ספרון שפרסמה אז אימו. באתר שהקים לפרסום תצלומיו כתב על עצמו: גדלתי בברוקלין הנהדרת בניו יורק. את המצלמה הראשונה שלי, פנטקס K1000, קיבלתי כשהייתי בן 11. אני מצלם מאז. ההתבוננות בבני אדם הפכה אצלי לתחביב בשלב מוקדם בחיי, והדבר הוביל באופן טבעי לאובססיה שפיתחתי לצילום. יותר מכל אני אוהב לצלם אנשים. במהלך שנות ה-30 לחייו נעצר כמה פעמים, פעמיים על החזקת סמים ופעם אחת על גניבה. אחיו החורגים פרחו באותה תקופה. תאו קוט, בנם של דייביס ובעלה השני, פיתח קריירה של צלם וידאו וסטילס. סופי אוסטר, ביתם של פול אוסטר והוסטווט, הייתה לדוגמנית ומוזיקאית. אלבום הבכורה שלה שהוקלט כשהייתה בתיכון ויצא לאור בלייבל צרפתי קטן, כלל טקסטים של אביה, שליהק אותה גם בשני סרטים שצילם, החיים הפנימיים של מרטין פרוסט ולולו על הגשר. עם אמה הצטלמה לשער של ירחון אל הצרפתי. ברעיון שהעניק ב-2002 לגרדיאן, התייחס פול אוסטר בפעם הראשונה והאחרונה בתקשורת לבנו. הוא מוצא את עצמו בימים אלה. שאל אותי שוב בעוד שנתיים. בעשור האחרון פרסם דניאל אוסטר ברשת תצלומים שהיו למעין קרוניקה של חייו. מכונת הכתיבה הישנה של אביו בברוקלין, אישה במשקפי שמש בחזית מרפאת מתדון בסן פרנסיסקו, ילדים משחקים כדורגל במרוקו, חתולי רחוב בספרד. בשלב כלשהו, בתקופה שבה בילה בסצנת הרייבים בברלין, התקרב לאומנית צעירה בשם זוזן סמית. בקיץ שעבר, 8 חודשים אחרי הולדת ביתם, התחתנו בסירה בתעלה בברלין. אוסטר הרסל את רובי בזרועותיו בשעה שסמית עמדה לצידו, לבושה בסמלה ירוקה ואינומה. חבר שניהל את הטקס סיפר כיצד היא עברה לארצות הברית כדי לחיות עם אוסטר, וכיצד יצאו מסגרי הקורונה עם תינוקת. אחרי החלפת הנדרים, הרים אחיו החורק של אוסטר כוסית, ומישהו הקריא כמה מילים ששלחה דייביס, אשר צפתה בטקס בווידאו מניו יורק. המשפחה הצעירה השתקעה בדירה קטנה בשכונת פארק סלופ, לא הרחק מביתו של פול אוסטר. דניאל אוסטר קרא לביתו סיפורים לפני השינה, ויצא איתה לטייל בשכונה. בליל כל הקדושים התחפשה המשפחה לדמויות מהכוסה מארץ עוץ. אוסטר התחפש לאיש הפח, סמית לדורותי ורובי לאריה הפחדן. בשלהי הסתיו הבחינו השכנים בערימת צעצועים ובגדי תינוקות על המדרכה. ספר דניאל, הסוף. כתבתו של אלכס ודוקול, ניו יורק טיימס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.